ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המילה סכין מופיע כמה וכמה פעמים בתנ"ך. המילה מאכלת מופיע רק פעמיים. פעם אחת בנושא שלנו, ופעם אחת בסיפור של מלגן בגבעה. כמובן שהצד הלשוני של מאכלת זה מה? שבעזרתו אפשר לאכול. אם אתה משתמש בסכין לשחיטה, אתה משתמש בסכין לביטור מנה גדולה, חתיכה גדולה, אז זה מאפשר לך לאכול, לכן נקרא שמה מאכלת. במקרה שלפנינו בעקידה, אז חז"ל אמרו פה דרשה מיוחדת במינה, מאכלת שישראל לדורותיהם אוכלים מהזכות הזאת. זאת אומרת, זה אוכל, ביסוד ההוראה של מאכלת היה שהיא תוכל להניח את הצוואר של יצחק, היא תוכל לקרוא את הנשמה שלו, אבל מה שהתגלגל איתו זה שעם ישראל לדורותיו אוכל מהזכות הזאת. אולי אנחנו מזכירים את ההגדה כל יום בתפילה, לא דבר כבר בראש שנה וכו' וכו', ונקראת מאכלת מפני ש... ישראל אוכלים את הזכות שניתנה להם. אני אומר את זה שיסודות של העקידה נמצאים לא רק בפרשה ולא רק במקומות נוספים, בסליחות, בפיוטים, אפילו במקומות נוספים בתורה. פרשת בשבוע. איפה, טוב, אם עוד לא למדתי פרשת שבוע, כולל בוודאי בוודאי את רש"י, איפה הסיפור של העקידה מופיע שם בצורה מיוחדת?
שאתה עולה תמימה.
עוד פעם?
כשקדוש ברוך הוא אומר אצלך כך, תצא מהארץ, כי אתה עולה תמימה.
יפה, על זה לא חשבתי. איפה פעם נוספת?
שבתיכן עינת מאוד.
מהי הבעיה ממה שאתה אומר זה היתרון? איזה בעיה שם ביסוד הזה שהזכרת מופיע בצורה הבסיסית? בפרשה שלנו מופיע נושאי משנה רבים במה שנוגע ליצחק. הלאה ישנה פסקה המדברת על נישואי עשיו. נישואי עשיו קשורים לסוד גדול שהרמח"ל לימד אותנו. יש מאמר שנקרא מאמר האגדות. זה מאמר שהרמח"ל כתב על אגדות חז"ל. זה בדרך כלל לא כל כך מצוי, כי הרמח"ל כתב כמה, מה שקוראים בלשונו מאמרים. הלכו הכורחים ועשו ספר מאמרים. רוצה לנדב שלקחו כמה מאמרים של הרמח"ל, עד כמה שהביאו להרמח"ל לא כתב ש... אם אתה אומר ספר המאמרים לרמח"ל, נדמה לי שלא יופיע בניסוח המדידקטי של הביבליוגרפי, אלא יש דוגמה נוספת למשל. מי המציא את הביטוי נביאים ראשונים, נביאים אחרונים?
הכורחים.
הכורחים. זה כבר... ומי המציא את הביטוי כתובים אחרונים? זה שפיץ של שפיץ של כורחים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? למה קוראים כתובים אחרונים? הכורחים.
עזרא
נחמיה, עזרא נחמיה. זה נביא... סליחה. אולי אתה עומד לזה שהמושג נביאים ראשונים מאיפה מופיע?
בזכריה.
אז אנחנו אומרים, כיוון שהיית הראשונים, נכלל היית האחרונים, אבל המושג נביאים האחרונים לא נזכר. יש בין גמרא, אני חושב, אבל זה קשור למה שאמרנו, שנביאים ראשונים הם נביאים בית ראשון. כיוון ששלושה נביאים נתנבו בימי בית שני, אז הם נמצא שהם קוראים נביאים אחרונים. כתובים, הלך מישהו ממציא שיש גם כתובים אחרונים. הוא לא יהיה לומר שיש כתובים ראשונים. כתובים זה כתובים. למה קראו, אני עד לפני, אני חושב, 120 שנה, כתובים אחרונים, לספרים חיצוניים, חשמונאים, בן סירה, ממש הכורחים. יש לי בחדר ספר של ספרים חיצוניים שכתוב על הכריכה כתובים אחרונים. מה ההנחה הייתה? יש נביאים ראשונים, אז טוב שיהיה לו גם בן זוג שכתובים ראשונים ואחרונים. וכיוון שכתובים למעשה דברי הימים מסתיימים בראשית בית שני, מה שנתחבר אחרי חתימת התנ״ך על ידי אנשי כנסת הגדולה, כל הקובץ הזה מסתום מה שנתגלה בימינו אחרי ההמצאה הזאת של הכורחים, מגילות ים המלח, מגילות המקדש, וגם כן זה חלק מאותה יצירה של התקופה הזאת. אז אם הקורא יחזור לטעות הזאת, יכתוב עוד פעם כתובים אחרונים, אז הוא יכניס בתוכו גם מגילות ים המלח. אז הוא קרא לזה כתובה יותר אחרונים. אבל זה באמת המצאה לא רצינית הדבר הזה. על כל פנים, אם אני חוזר, לפרשה שלנו, אז עשיו ביקש לחכות את אביו. אבא היה בן 40 שנה שהתרחל, גם אני בן 40 שנה. אלא מה? הפסוק מבליע מי היו אותם נשים שהוא לקח לו בגיל 40. אז תהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. זה נתון. עכשיו יש שיטה או שיטות שמופיעים גם בגמרא, אם דרשינן סמוכין או לא. זאת אומרת, אם יש כמה פרשיות שהן רצופות זו עם זו, האם העובדה שהן רצופות, האם זו הוכחה ליחס ביניהן? אז זו סוגיה בראשית מסכת סנהדרין, ושם הגמרא מסיקה במשנה תורה לכולי עלמא דרשינן סמוכין. במשנה תורה, למשל, הדוגמה הקלאסית היא אשת יפת תואר. אשת יפת תואר מותרת. נכון שזה לא יתר לכתחילה, אבל היא מותרת בשעת מלחמה. אם אתה משתמש ביתר הזה, אז יש לך חג בן סורר ומורה, ומה שבא בעקבות זה. זאת אומרת, דרשים לנו סמוכים. במקרה שלפנינו כתוב שמתיינה מורת רוח, ואחר כך פרשה חדשה לגמרי. היא מתחילה, בהייתי זקן יצחק ותכן העיניו מרות. אם אתה לא מזדקק לבעיית הדורשים, אז אין בעיה, ככה היה. התורה מספרת על הנישואין של עשיו, ומספרת שההורים שלו לא היו כל כך פשוטים מזה, ואחריו עכשיו יש יצחק, היה לו קטר, אני יודע מה, היה לו איזה דלגת עיניים או משהו כגון זה, שכתוב זה אני יודע. רש"י לא יכול היה להישאר שווה נפש לזה. אז רש"י ניסה לפרש, והדבר המעניין הוא שלרש"י יש כלל שיש לו פירוש אחד העונה על אולי על כל הקשיים שמתעוררים בפסוק, או על רובם, רש"י מביא אותו ומסתפק. אם רש"י מביא עוד מאן דאמר אחד, דבר אחר, זאת אומרת שהפירוש הראשון לא מספק. אז למה לא מביא את השני? גם השני לא מספק. אז מה הוא אומר? אני אגיד לך, אתן לכם דוגמה קלאסית לדבר הזה. מה הקושי בהיכל אלוקים ביום השביעי? בברך הוא לא.
הוא עבר ביום השביעי.
הוא עבר ביום השביעי. רגע גם כדעת כל מלאכתו. אז מה אומר רש"י? אז רש"י אומר שתי תשובות שם. רש"י אומר דבר אחד, פירוש, שבשר ודם לא יודע איתו אותה ורגעה. זאת אומרת, אולי היום בשעון אטומי אתה יכול לכוון בדיוק, אבל תמיד יחסר לך משהו. אז ממילא אלוקים באמת סיים ביום השישי, אלא כיוון שהוא נכנס כחוט השערה ביום השביעי, הוא יודע מתי מסתיים היום השישי ומתחיל היום השביעי, ואז ממילא הוא באמת סיים ביום השישי. אלא מי שעמד מן הצד, ויחל אלוקים ביום השביעי, היה נדמה לו שהוא עשה משהו ביום השביעי. דבר אחר, אומר רש"י, מה היה העולם חסר? וכאן רש"י מרגיש בקושי. הרי ברגע שאתה אומר שששת ימי המעשה, זאת אומרת, כל מה שנצרך לחברה האנושית יסתיים ביום שלו. אז בפירוש שאתה מוסיף עוד דבר, זאת אומרת שהעולם לא היה שלם. אז הוא אומר, היה עולם חסר משהו, היה חסר מנוחה. בשבת באה מנוחה. עכשיו תגידו, מה כמובן כל אחת מן התשובות האלה מייצג? מהי האמת? לפי התשובה הראשונה, מה החיסרון של התשובה הראשונה?
שאין את המנוחה.
עוד פעם? שהדגש על הששה
ימים
ש... ידיעת הקדוש ברוך הוא.
מה?
ידיעת הקדוש ברוך הוא, זה הסתכלות של בן אדם.
תגיד את זה בלשון יעני מודרני. סובייקטיבי ואובייקטיבי. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכתו בדיוק, אלא לבני אדם זה נדמה. זאת אומרת, האמת היא שהוא באמת סיים בנקודת הפגישה בין השישי לשביעי. אבל כיוון שזה מבחינה אובייקטיבית, זאת אומרת, מבחינת נטו של העניין, אתה לא יכול לכוון לדבר הזה, אז לבני אדם היה נדמה שזה ביום השישי. זאת אומרת, זה לא פירוש אמיתי עד הסוף, אלא זה פירוש ביחס אלינו. לעומת זאת, אז לכן רש"י לא יכול היה להסתפק בזה, כי התורה צריכה להיות אובייקטיבית, מה פשוט שפתאום היא מתחשבת בנו. אז הוא אומר, השיטה השנייה, מה היה העולם חסר? היה חסר מנוחה. נו, הבעל שבת מה מנוחה? מה קשה בדבר הזה? למה רש"י לא הביא רק את זה וגמרנו את הסיפור?
אז כן נברא משהו ביום השביעי?
תחדד את מה שאתה אומר.
זה סותר את ויחל
אלוהים ביום השביעי.
והיה רשם
את כל אשר עשה.
מה?
והיה רשם את כל אשר עשה בינה טוב מאוד.
זה, אתה רק מחדד את הקושייה הבסיסית. למה אי אפשר להגיד שהוא יצר מנוחה? כי מנוחה זה בלא לעשות. אני יוצר תמיד דבר שלפני שיצרתי אותו הוא לא היה קיים. מנוחה, אל תיצור שום דבר שם לחיבוק ידיים, ומילא תהיה מנוחה. אז מה שייך לומר, מה היה העולם חסר? אבל אנחנו מרגישים בכל אופן. איך אפשר ליצור משהו שלילי בנגטיב ולהיות חיובי? איך אפשר ליצור מנוחה? לא צריך ליצור, צריכים להיות שבע בתייסן. אז כשרש"י אומר, מה העולם חסר? זאת אומרת, רעיונית רש"י צודק, אבל בעולמנו, שאתה מודד יצירות על פי מה שנראה, אתה לא יכול ליצור מנוחה. אז נדמה לרש"י למעשה, בתשובה הזאת, בשני הפירושים הללו, רש"י כיסה את כל הקשיים, גם סובייקטיבי, גם אובייקטיבי, גם בחיוב, גם בשלילה. זה אחת ההוכחות שמתיישבת על הלב, להבין שרש"י לא סתם כתב, אלא אם היה חסר לו משהו. אוקיי. ותראינה עיניו מראות. אז כמובן, מה קשה לרש"י? או מה מתבקש? אברהם זקן בא בימים, כתוב שהיה לו בעיה עם קטרה, היה לו בעיה משפעים, לא כתוב. כל זקן, אצל יעקב אולי, כל זקן מושבע ואומר שהוא יכול לבעיניים. עובדה היא שיהיה זקנים, משה רבנו לא קטע, אינו לא נסתכו, העניין שלו לא קהור. כאן בתיכן עדה משה רבנו, אז נניח שמשה רבנו הוא מיוחד, אבל באמת, לא כתוב שהיה פה, גם לא כתוב שאחרים. זה לא דבר הכרחי לדבר הזה. מוכר אתה לומר מה? שקרה משהו את יצחק שגרר אחריו את המחלה הזאת.
הרופא
אפשרי לפוך, שהתורה מציינת את זה, דווקא כדי לומר את ההמשך. כן.
אז אתה נוקד בשאלה אישי אומר. אז זה השאלה. אתה מציע פתרון. ועל סמך, על סמך איזה יסוד בנוי הפתרון שאתה מציע? על
סמוכי. לא, על סמוכי.
דרישה.
אבל ההמשך.
יופי.
כמו שאין מידע מיותר.
אז זאת אומרת, אתה מניח, אז רש"י אמר בלשונו, רש"י אמר כדי שיעקב ייטול את הברכות. זאת אומרת, שלמעשה היה... כל העלילה של הברכות הייתה יכולה להתרחש מכיוון שיעקב היה יצחק העבר. זאת אומרת, רש"י גייס פה את שיטת הסמוכין בשביל מה שיבוא, וזה סמוכין מיוחדים במינה. אז באיזה מקום שהוא, רש"י עשה פה שיפוץ עם דרשי הסמוכין, דרך כלל אני שומח מה שלפני זה, כאן אני אומר מה שיבוא אחרי.
אבל
רש"י מפריד
בין הסמוכין, יש
תירוץ
אחד זה
הסמוכין. רק רגע, אתה כבר כן זוכר את רש"י, אז בוא נתחיל לנתח. מה אומר רש"י במאמר הראשון?
שסמוכין, בגלל שהם...
סמוכין היא נורמלית. כתוב לפני זה שתהיינה מורת רוח. מה כמובן כאשר רש"י במורת רוח? איך זה בא לידי ביטוי? בלשון ליצנית אני אגיד, הם כיתרו. כיתרו מה שאנחנו דומים לקטר. הקלה וחמותה, אשתו של עשיו וחמותה רבקה, לא הסתדרו ביניהם. אז במה בא לידי ביטוי מורת הרוח? לא, 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 לא עשתה לה עוגה, נו. לא הזמינה אותה לסדר, נו. בסדר, מורת רוח. אז רש"י אמר, זה הבר מצוות האלה. אני אגיד לכם, כל פעם שאני רואה את הבר מצוות, אז יש כאלה שמקטרים, כפשוט בלונים וכו'. למה אני חושב שהבר מצוות האלה זה חשוב מאוד? ממש אני מקיים את הפסוק באויבי תחכמים. מי פרסם הודעה, בדרך כלל העולם לא יודע, מי פרסם הודעה נגד הבר מצוות? אבו מאזן. לא יאומן כי יסופר בעיניי קראתי. אבל מה זה פרסם הודעה לפני כמה חודשים בעיתונות? מה זה המנהג החדש האלה של מינים שלוקחים בר מצווה לכותל ועושים? מנהג חדש בא למדינה, פרעות את המוחמה. אז מה זה אפס לשלך? מה אכפת לך? פלינו זה הספרד, אני אומר לך שאתה לא אכפת לך. מה אתה מתקרב לזה? אף פעם לא היה דבר כזה. אז אנחנו מיד אחרי, הוא חושב אותנו לרפורמים, ממציאים מנהגים חדשים. הסבירו לי שלקחת ילד בר מצווה, הוא היה מרים